קשת, כל שידורי תורה, סדרת שיעורים של הרב יעקב מידן בנושא שלשלת הלכה, עיונים בפרק ראשון של מסכת אבות.
שלום לכם, אנחנו ניתן היום את השיעור הרביעי במסגרת השתלשלות התורה שבעל פה בתחילת פרקי אבות. בפעם הקודמת הצגנו את אנשי כנסת הגדולה, וטענתנו הייתה שעיקר הידיעות שלנו עליהם ועל פועלם היא למעשה מתוך קריאת ספרי עזרא ונחמיה. זאת הייתה תקופתם. אנשי כנסת הגדולה פעלו פחות או יותר משיבת ציון ובתקופה קצת יותר מאוחרת של עזרא ונחמיה. על פי חשבונם של חז"ל זה דור אחד, על פי חשבונות כרונולוגיים אחרים זה יותר. אנחנו הלכנו בעיקר על פי חז"ל, והם למעשה היו הדור הראשון של שבי ציון, והם אלו שגיבשו את הדרך התורנית של שבי ציון, כדי שלא יתבללו חלילה ביותם קטנים. היו כאן סך הכל פחות מ-50 אלף איש בתוך כל הגויים, בלי לגויים הגדול שהיה כאן. ועל כל הדברים האלה דיברנו בפעם הקודמת, מפעל הוצאת הנשים הנוכריות ומפעלים אחרים שהם עשו. כרגע אני רוצה שאנחנו נדבר בצורה פרטנית על מפעליהם של אנשי כנסת הגדולה. נראה לטעמים שהמפעל החשוב ביותר של אנשי כנסת הגדולה היה קריטת האמנה החדשה עם הקדוש ברוך הוא, מעמד שהיה מעין קבלת התורה במעמד הר סיני בימי משה. דומה שעל מעמד האמנה אמרו חז"ל במסכת סנהדרין בדף כ"א, תניא רבי יוסי אומר, ראוי היה עזרא שתינתן על ידו תורה לישראל אלמלא קדמו משה. כשמדובר על עזרא, כנראה הכוונה לא לעזרא לבד, כמו כשאנחנו מדברים על משה. קשה מאוד לתאר את משה בלא אהרון, וגם בלא אנשים אחרים, חור ואחרים, אבל עזרא ודאי קשה לתאר אותו, בלי לתאר את אנשי כנסת הגדולה, מקיפים אותו ומסייעים בעדו בכל דבר. נביא קצת מה שקרה. בראש השנה, אנחנו לא יודעים בדיוק באיזו שנה, אבל זה היה גם לאחר שנחמיה עלה ארצה, ואני מזכיר שנחמיה עלה ארצה 13 שנים אחרי עזרא. עזרא עלה בשנת 7 לארתחשסתא, נחמיה עלה בשנת 20 לארתחשסתא. אז בראש שנה נקלו כל העם מעריהם לירושלים למעמד שהוכן מראש. כנראה המעמד הזה הוכן על ידי אנשי כנסת הגדולה. וכך נאמר לנו בספר נחמיה, סוף פרק ז' ותחילת פרק ח', ויגע החודש השביעי ובני ישראל בעריהם. ויגע החודש השביעי זה ויגיע החודש השביעי ובני ישראל בעריהם. ויאספו כל העם כאיש אחד אל הרחוב אשר לפני שער המים, ויאמרו לעזרא הספר להביא את ספר תורת משה אשר ציווה אדוני את ישראל. ויאמרו כנראה אנשי כנסת הגדולה, המנהיגים, שאספו את כל העם בראש השנה מכל יישוביהם אל ירושלים. עזרא הכהן מביא את התורה, וכתוב, ויביא עזרא הכהן את התורה לפני הקהל מאיש ועד אישה וכל מבין לשמוע ביום אחד לחודש השביעי. ויקרא בו לפני הרחוב אשר לפני שער המים מן האור עד מחצית היום נגד האנשים והנשים והמבינים ואוזני כל העם אל ספר התורה. כאן הוא מופיע יחד עם אנשי כנסת הגדולה, מופיעה רשימה מצומצמת שלהם. ויעמוד עזרא הסופר על מגדל עץ אשר עשו לדבר, ויעמוד אצלו מתתיה ושמע וענייה ואוריה וחלקיה ומעשיה לימינו, ומשמאלו פדיה ומישאל ומלכיה וחשום וחשבדנה וזכריה משולה. ויפתח עזרא הספר לעיני כל העם, כי מעל כל העם היה, וכפתחו עמדו כל העם. כאן דבר שאנחנו יכולים ללמוד ממנו את ברכת התורה, שאנחנו מחשבים אותה גם כברכה דאורייתא, ומביאים את הפסוק מהתורה עצמה. וכאן הוא כתוב במפורש, ויברך עזרא את אדוני האלוהים הגדול, ויענו כל העם אמן אמן במו על ידיהם, ויגדו וישתחוו לאדוני אפיים ארצה. שוב, יש כאן רשימה של אנשי כנסת הגדולה, הלוויים ואחרים שמבינים את העם לתורה והעם הלומדם, ויקראו בספר בתורת אלוהים מפורש בשום שכל ויבינו במקרא. העם עמדו במשך שעות רבות ושמעו את עזרא הקורא בתורה. הלוויים שהיו איתו תרגמו לעם את דבריו של עזרא לשפתם והראו להם את המצוות הרבות. זה מה שנאמר כאן שוב, נקרא והלוויים מבינים, כלומר יש כאן רשימה, ובסופו דבר מבינים את העם לתורה והעם על עומדם. ויכול להיות, ועולה רושם ברור מתוך המקראות, שלעם לא היה שום מושג קודם על מצוות התורה. נראה שהם שמעו את זה פעם ראשונה. יכול להיות שהם שמעו את קריאת התורה גם בשנים קודמות, ואולי גם לפני שעלו לארץ. אבל הקריאה שלה בחוץ לארץ, אולי בשנים הראשונות בארץ, נערכה כטקס דתי, בלא שום צורך להבין את התורה, בלא שמישהו יתרח לתרגם אותה לשפת העם ולבאר להם. מסתבר שהיו גדולי תורה ששמרו על מסורת לימוד התורה ועל מסורת קיום התורה, אבל העם הפשוט לא ידע מה כתוב בה. על פי המסופר בנחמיה, הם שמעו לראשונה מפי עזרא וחבורתו את הצורך לשבת בסוכה בחג סוכות. וכך כתוב שם, וימצאו כתוב בתורה אשר ציווה אדוני ביד משה אשר ישבו בני ישראל בסוכות בחג בחודש השביעי. ואז הם התחילו להעביר בעם את מצוות סוכה וישבו כולם לקיים את מצוות הסוכות. למרות שהקהל לא קיים את מצוות התורה, הרגש היהודי פעם בהם בעוצמה, ושמיעת פסוקי התורה הביאה את העם, מופיע שם לכלל בכי, על דלות קיומם אותם. וכך נאמר שם, ויאמר נחמיהו את יושעת ועזרא, כהן הסופר והלוויים מבינים את העם לכל העם, היום קדוש הוא לאדוני אלוהיכם, אל תתאבלו ואל תבכו, כי בוכים כל העם כשומעם את דברי התורה. גדלותם של עזרא, נחמיה ואנשי כנסת הגדולה שהיו באותו מעמד, הייתה בכך שהם לא הסתפקו בהתפרצות הרגשית המפעימה של הקהל, אלא הם הצליחו לתרגם אותם מיד למחרת לקבלה מעשית של מצוות שנלמדו בעת המעמד, והראשונה הייתה כאמור מצוות הישיבה בסוכה. אנשי הכנסת הגדולה שהנהיגו את המעמד לא הסתפקו בכך, ומיד עם תום החגים נאספו כל העם בצום ובשקים ואדמה עליהם, כמו שכתוב, ביום 24 לחודש הזה, כלומר מיד אחרי שמיני עצרת, נאספו בני ישראל בצום ובשקים ואדמה עליהם, ושם הם התוודו על חטאיהם, קיבלו על עצמם תיקון נוסף של התבדלות מבנות הנחר, וחתמו על האמנה. כך כתוב, ויבדלו זרע ישראל מכל בני נחר, ויעמדו, ויתוודו על חטאותיהם ועוונות אבותיהם, ויקומו על עומדם, ויקראו בספר תורת אדוני אלוהיהם רביעית היום, ורביעית מתוודים ומשתחווים לאדוני אלוהיהם. אחר כך יש שם תיאור בפרק נחמיה, בספר נחמיה, בפרק ט' ובפרק י', מעמד החתימה על האמנה. האמנה ש... ניתן לומר, יסדו אותם עזרא ונחמיה. אבל את האמנה הזאת חיברו לא רק עזרא ונחמיה, אלא חיברו אותה כ-85 מראשי העם, שעל פי הבנותינו, הם כלולים במספרם של אנשי כנסת הגדולה, בירושלמי באמת מופיע 85 זקנים. כל השמות האלה, אם נוסיף אליהם את עזרא ונחמיה, מופיעים במי שרוצה לעיין בתחילת פרק י' בספר נחמיה. אנחנו לא נהגיע כרגע את השומעים ברשימה השמית, אבל רשימה השמית רצופה שיש לנו שם, אם נוסיף להם את עזרא ונחמיה, 85 שמות. האמנה מורכבת משני חלקים. קודם כל יש שם תפילה מאוד מרשימה שיסודותיה נכנסו, שמה שכתוב שם נכנס כיסודות לתפילה שלנו. אם אני אקח למשל בפרק ט' פסוק למד ב', ואתה אלוהינו האל הגדול הגיבור והנורא, שומר הברית והחסד, אלימת לפניך את כל התלאה אשר מצאתנו למלכנו ולשרנו ולכהנינו ולימינו ולאבותינו ולכל עמך, ימי מלכי אשור עד היום הזה. זה הבסיס יחד עם מה שאמר משה רבנו, האל הגדול הגיבור בנורא, אשר לא יספנים ולא ייקח שוחד, הגמרא במסכת יומא, גם בירושלמי, אומר שזה הבסיס לתפילתנו, שאנחנו מתחילים אותה, האל הגדול הגיבור בנורא. מי אנשי כנסת הגדולה? ביטויים כמו פסוק למד ג' שם, ואתה צדיק על כל הבעלינו, כי אמת עשית ואנחנו הרשענו, זה בסיס הוידוי שלה. ויש כאן עוד הרבה מאוד ביטויים בכיתה תפילה, שנכנסו לתוך הסידור שלנו, ניקח למשל פרק ת' פסוק ו', או על פי הספרדים זה כבר מתחיל בפסוק ה', ויברכו שם כבודך ומרומם על כל ברכה ותהילה, אתה הוא אדוני לבדך, אתה עשית את השמיים, שמי השמיים, וכל צבא מהארץ וכל אשר עליה, הימים וכל אשר בהם, ואתה מחיה את כולם, וצבא השמיים לך משתחווים. אתה הוא אדוני האלוהים אשר בחרת באברהם ורצותו מורכזים, שמת שמו אברהם ומצאת את לבבו נאמן לפניך, ואחרות עם הברית, לתת את ארץ הכנעני, החיתי, האמורי, הפריזי, היבוסי והגרגשי, לתת לזור, ואתה כמתברך כצדיק אתה וכולי. מה שאנחנו אומרים בסוף פסוקי דזמרה, זוהי תפילת אנשי כנסת הגדולה שנאמרת כאן, וכמובן עיקר העיקרים. כשהם אומרים, קומו ברכו את השם אלוהיכם, מן העולם ועד העולם. מכאן למדה המשנה במסכת ברכות, והגמרה מדברת על זה בעקבות זה, שכל חותמי ברכות שבמקדש, שם זה היה, אמרו, ברוך השם אלוהי ישראל מן העולם ועד העולם. בואו נזכור גם את מה שאנחנו רואים בקדיש, לעלם וללמי עלמיה, שלקוח מהעניין הזה בראש ובראשונה. ואם כן, אלה הם תפילות שיסדו לנו אנשי כנסת הגדולה. יש אם כן תפילה מאוד מרשימה, ויחד מזה יש קבלה מחודשת בעלה ובשבועה של כל מצוות התורה. יש שם גם גזירות רבות של סייג לתורה שנתחברו בה, אנחנו עוד נדבר על זה. ועיקרן, מלבד גזירות בענייני נישואין, זה קשורות לאיסור המסחר בשבת. אנחנו עוד נעזוק בזה. הגזירה הזאת הייתה מאוד חשובה, משום שהחברה של שבי ציון הייתה חברה יותר עירונית ופחות חקלאית. השדות כבר היו דפוסים, יהודים גם פחדו לצאת מן הערים, מגלל סכנה והתנכלות, ואיסורי השבת הרבים, שיש לנו בלמתת מלאכות, שקשורים לעבודת השדה, כבר לא היו כל כך שימושיים. חברה כאמור הייתה יותר עירונית, יותר קשורה לחיי מסחר, והסייגים והגזרות היו קשורים בעיקר לענייני טלטול, הוצאה מרשות לרשות, שהם ענייני המסחר. היו במנה גם תקנות חשובות, כמו הבאת קורבן עצים, וקורבן שלא נזכר בתורה, וזה נחשב ממש קורבן. הגמרא אומרת על פי שיטת רבי, שאת העצים צריכים למלוח, העצים אפילו צריכים עצים, כמו שכל קורבן צריך עצים, אבל בואו נגיד, מולכים את העצים, זה ממש עכשיו כמו קורבן, כמו קורבן שמביאים בהמה. הייתה תקנה של ריכוז התרומות והמעשרות לאוצר בית המקדש, לצורך חלוקה צודקת ושוויונית לכהנים ולדביים, ולא שאלה שמוכרים יותר יקבלו את התרומות והמעשרות ואחרים לא יהיה להם שום דבר. היו הרבה חידושים באמנה, אבל אני רוצה לחזור לחידוש של התפילה. רוצה להסביר כאן עיקרון מסוים. הגמרא במסכת שבת באגדות מתן תורה שם בדף פיוו עד פיחת כתוב שם ככה: והתייסו בתחתית ההר, אמר רב עבדיני מלמד שקפה הקדוש ברוך הוא עליהם את ההר כגיגית, ואמר להם, אם אתם מקבלים את התורה מוטב, ואם לאו שם תהה קבורתכם. אמר רב אחא בר יעקב, מכאן מודעה רבה לאורייתא. אמר רבה, אף על פי כן, הדור קיבלו בימי אחשוורוש, לכתיב קיימו וקיבלו היהודים. אני רוצה להסביר. העבדים מתאר את מתן תורה ככפייה מוחלטת, הקדוש ברוך הוא כפה עליהם ההר כגיגית, והתיישבו בתחתית ההר, משמע לא ליד תחתית ההר, אלא ממש בתחתית ההר, שההר מונח עליהם כמו איזושהי גיגית, והקדוש ברוך הוא אומר, אם אתם מקבלים את התורה טוב, אם לא אני עוזב, וההר נופל עליכם. רב אחא בר יעקב טען נגד הדבר הזה, מכאן מודעה רבה לאורייתא. מודעה זה שטר גילוי דעת על כפייה, זה שטר שמבטל את העסקה. כלומר שכפו אדם על איזושהי עסקה מסוימת, הוא יכול לכתוב שטר מודעה, ואחר כך העסקה הזאת איננה תקפה מבחינה חוקית, כיוון שבמודעה הוא מודיע, כפו אותי על העסקה, וחתמתי על העסקה בעל כוחי. המדרש של כפה עליהם הקדוש ברוך הוא הר כגיגית מבטל את העסקה של נעשה ונשמע שקיבלנו עלינו את התורה. כפו אותה עלינו. אנחנו לא חייבים לקיים. ככה אמר רבי חבר יעקב, רב הענה לו, אף על פי כן, הדור, כלומר לאחר זמן, קיבלו אותה בימי אחשוורוש, כמו שכתוב במגילה, קיימו וקיבלו היהודים, אנחנו עוד נעסוק בזה. טענתו של רבי חבר יעקב היא שבעצם אין חיוב לקיים את התורה, משום שחתמנו עליה נעשה ונשמע בכפייה. רב אמר, בסופו של דבר בימי אחשוורוש קיבלנו אותה ולכן אנחנו מחויבים. מה שלא ברור, מדוע רב אחא חשב שקיום התורה תלוי בכך שאנחנו נקבל אותה ברצון. הרי התורה בנויה על מקור סמכותו של הקדוש ברוך הוא לצוות אותנו. מחמת שהוא אלוהינו, שהוא הוציא אותנו ממצרים מבית עבדים להיות עבדיו. ובתור שכזאת, התורה אדרבה צריכה להיות כפויה עלינו, גם אם לא נרצה אותה. ובכך שהיא כפויה עלינו, למרות שאנחנו לא רוצים אותה, אנחנו מביאים את הסמכות שלו לצוות אותם, רוצים או לא רוצים. אמרנו, מקור הסמכות בעשרת הדיברות זה אנוכי השם אלוהיך שרציתיך בארץ מצרים. התורה בנויה ליציאת מצרים, שבה הקדוש ברוך הוא פדה אותנו מלהיות עבדי פרעה ולקח אותנו להיות עבדיו. הדעת נותנת שהסמכות הזאת תקפה כל עוד לא מכר אותנו הקדוש ברוך הוא לעבדות מחדש למלך בשר ודם דמוי פרעה. על פי זה, אחרי שהקדוש ברוך הוא מכר אותנו לנבוכדנצר, אז פקעה הסמכות שלו מעלינו. אם סמכותו עלינו היא מכוח העובדה שהוא פדה אותנו מעבדות למצרים, ברגע שמכר אותנו להיות עבדי נבוכדנצר, פקעה סמכותו. ואכן הגמרא בסנהדרין אומרת, סנהדרין דף קופי, ויבואו אליי אנשים מזקני ישראל וישבו לפניי. אמרו לו יחזקאל, זה פסוק ביחזקאל, מתי זקני ישראל יושבים לפניו. אמרו לו יחזקאל, עבד שמחרו רבו לא יצא מרשותו? אמר להם כן. אמרו לו, הואיל וחרנו המקום לאומות העולם, יצאנו מרשותו. אנחנו לא חייבים לקיים מצוות. על פניו נראה שזאת הייתה טענת אנשי כנסת הגדולה בתפילתם, שכיוון שהם נמכרו בידי הקדוש ברוך הוא למלכי פרס, הם פטורים מעבדת השם. וכך הם אומרים שם בתפילה בסוף פרק ת' אני אתחיל לקרוא אולי מפסוק למדבר. הנה אנחנו היום עבדים, והארץ אשר נתת על אבותינו לאכול את פריה ואת טובה, הנה אנחנו עבדים עליה. ותבואתה מרבה למלכים אשר נתת עלינו בחטאותינו, ועל גביעותינו מושלים ובבהמתנו, כי רצונם ובצרה גדולה אנחנו. אז אם אנחנו עבדים למלכי פרס, והקדוש ברוך הוא מכר אותנו בידם, רב אחא הבין, הוא עדיין חי בגלות פרס, זאת הייתה פרס בבל. בימי המוראים בבל הייתה חלק מפרס, שהשעבוד לגויים הפקיע ממנו את המחויבות להשם, שהוציא אותנו לחירות מגלות מצרים. רב הענה לו שגם אם התורה ניתנה במעמד הר סיני בכפייה, בני ישראל קיבלו אותה עליהם מרצון בעת שלטון מלכי פרס, פרק קיבלו בימי אחשוורוש, הגמרא דורשת את זה מהמקראות באסתר, קיימו וקיבלו, אבל אני חושב שבסיס דרשתם היא לא במגילת אסתר, אלא דווקא במקראות בנחמיה. אדם קיבלו בימי אחשוורוש, בהחלט זה יכול להתייחס גם לבנו של אחשוורוש, ארתחשסתא, שבימיו נחתמה האמנה. וזה מה שכתוב כאן באמנה בתחילת פרק י', נקרא שוב ברצף אחד עם סוף פרק ת', הנה אנחנו היום עבדים והארץ אשר נתת לאבותינו לאכול פריה וטובה, הנה אנחנו עבדים עליה ותבואתה מרבה למלכים אשר נתת עלינו בחטאותינו ועל גביעותינו מושלים ובבהמתנו כרצונם ובצרה גדולה אנחנו, ובכל זאת אנחנו כורתים אמנה וחותמים. כלומר, למרות שהם משועבדים למלכי פרס, הם מקבלים עליהם את קיום התורה ואת מצוותיה מפי השם. והאמנה ביטאה את קבלת התורה מרצון ולא מכפיית הר כגיגית או מכפיית מלכות השם עליהם כמו ביציאת מצרים. יחד עם המצוות הם קיבלו תקנות, סייגים נוספים, וראשי המשפחות, אנשי כנסת הגדולה, הם בעצם ראשי המשפחות, חתמו עליה וחייבו בכך את כולם. כמו שהזכרנו מקודם, אגב הטיפול באמנה, אז למדנו על עוד שני מפעלים, או על עוד שלושה מפעלים חשובים של אנשי כנסת הגדולה. מפעל אחד נרמז בדברים שלהם למסכת אבות. כמו שאנחנו לומדים במסכת אבות, הם אמרו שלושה דברים, הם היו מתונים בדין. אנחנו נדבר על זה, והעמידו תלמידים הרבה, ועשו סייג לתורה. תקנות האמנה הן תקדים ראשון בהיקף ובגודל שלו למערכת תקנות וסייגים לשמירת מצוות כהלכתן. אני אסביר את זה. אמרנו כבר שהחברה הפכה להיות בעיקרה חברה עירונית. החקלאות הייתה בידי הנוכרים. ולכאורה אין לנו מקרות מפורשים שאוסרים מסחר בשבת. איסור מסחר בשבת נחשב בהלכה כאיסור מדרבנן, שמה יכתוב. אולי החנווני יכתוב את החובות ואת הכספים, בגלל זה נאסר מסחר. אבל איסור מסחר נזכר באמנה, ואני אקריא אולי את הדברים. נאמר בפרק י' פסוק למדבט, ועמי הארץ המביאים את המקחות וכל שבר ביום השבת למכור, לא ניקח מהם בשבת וביום קודש, וניטוש את השנה השביעית ומשך כל יד. לומר, מדובר כאן קודם כל קיבלו עליהם איסור מסחר. אני חושב שניתן להניח שהם הבינו את הקשר בין איסור מסחר בתורה לאיסור הכנסה והוצאה, רשות היחיד, רשות הרבים וכדומה. אני חושב שבתורה זה בעיקרו איסור מסחר, טלטול, ואני חושב שהם גם הבינו היטב, החנויות היו ברשות הרבים, בשוק, אנשים לקחו מהחנות אל השוק, או אחר כך מהשוק הביתה. אני חושב שהם גם הבינו היטב, שאם באורח החיים העירוני שלהם, הם יעברו לסדר היום על המסחר בשבת, השבת תתמוטט לגמרי, והיא תראה כמו שהיא נראית לצערנו היום, בשווקים של כמה מן הערים החילוניות. אחרי זמן קצר, גזרו נחמיהו בית דינו על הטלטול. זה קרה בעקבות פריצת גדרי מסחר בשבת, במקומות שהיהודים נזקקו לסחורתם של הגויים. והגויים הכתיבו את ימי המסחר. זאת הייתה בהחלט בעיה, והם הכתיבו גם את המסחר בשבת. אז נגזרו איסורי טלטול בשבת על דברים שמלאכתם לאיסור. איסורי טלטול, אני לא מתכוון מרשות לרשות, אלא אפילו טלטול בתוך הבית. ונקרא את הדברים בנחניה, איך הגויים הכתיבו, ניסו להכתיב שם את השבת. אז כתוב, בימים ההמה, קורא פרק י' ג', ונחניה, ראיתי ליהודה דורכים גיטות בשבת ובליים הערמות ועומסים על החמורים והחיין והנבים מותנים וכל מסע ומביאים ירושלים ביום השבת והעיד ביום מכרם צייד והצורים ישבובה מביאים דג וכל מחר ומוכרים בשבת לבני יהודה וירושלים והריבו את חורי יהודה ואמרה להם מה הדבר הרע הזה אשר אתם עושים ומחללים את יום השבת הלכו עזו אבותיכם ויבא אלוהינו עלינו את כל הרעה הזאת ועל העיר הזאת ואתם מוסיפים חרון על ישראל לחלל את השבת ויהי כאשר צללו שערי ירושלים לפני השבת, ואמרה ויסגרו הדלתות, ואמרה אשר לא יפתחום עד אחר השבת, ומנערי העמדתי על השערים לא יבוא מסע ביום השבת. ויעלינו הרוכלים, כוונה רוכלים הגויים, ויעלינו הרוכלים המוכלי או מוכרי כל ממכר מחוץ לגושלים פעם ושניים, והעידה בהם ואמרה עליהם, מדוע אתם לינים נגד החומיים, תשנו יד אשלח בכם, מן העת ההיא לא באו בשבת. ואמרה להלמים השגרים מתארים ובאים שומרים השערים לקדש את יום השבת, גם זאת זוכה לי אלוהי וחוס עלי קרוב חסדך. הגמרא במסכת עירובין לומדת רשות היחיד אומרת ירושלים אלמלא דלתותיה. כן, כלומר ירושלים של דלתותיה בקיצור נסגרות בלילה חייבים עליה משום רשות הרבים. כתוב אלמלא דלתותיה פתוחות. כלומר אם דלתותיה נסגרות בלילה חייבים עליה משום רשות היחיד. ירושלים כולה הייתה רשות היחיד. נחמיה בנה את החומה, ביצר אותה והוא הפך אותה לרשות היחיד. ממילא המסחר שנערך בפתח שערי ירושלים היה בו הוצאה מרשות לרשות אפילו בלי שהגיעו לבתים שלהם, והוא נעל את שערי ירושלים בגלל הדבר הזה, וזה הפך להיות הדגם למעבר מרשות הרבים לרשות היחיד. ואכן המשניות שעשרות את הטלטול והכוונתי לגזרת כלים, כלומר עשרו בעצם בהתחלה טלטול כל דבר, הגמרא בשבת קוף חף ג' אומרת, אמר רבי חנינה, בימי נחמיה בן חחליה נשנית משנה זו. כלומר, של הגזרה על איסור טלטול כלים בשבת. דכתיב בימים ההם הראיתי ביהודה דורכים גיטות בשבת ובימי הרמות, זה הפסוקים שקראנו כאן. הגזרות של אנשי כנסת הגדולה, משום סייג כדי לקיים את התורה, השפיעו בצורה מאוד עמוקה על עיצוב התורה שבעל פה גם אחרי מאות שנים. ניקח אולי דוגמה אחרת, מעבר לאיסורי מוקצה וטלטול וגזרת כלים. נדבר על מצוות קריאת שמע. מקומה הטבעי של קריאת שמע הוא בעצם קריאת שמע שעל המיטה. שהרי נאמר בתורה, ואין מקרא יוצא מדי פשוטו, בשבתך, בביתך ובלכתך בדרך ובשוך בך. כלומר, קריאת שמע דאורייתא, וככה עולה גם מתוך רבנו גרשום מאור הגולה, ככה לומדים גם ברש"י הראשון שם, ברש"י על המשנה הראשונה במסכת ברכות, קריאת שמע העיקרית היא קריאת שמע על המיטה, כמו שנאמר בשוכבך, מה שבית שמאי אומרים בערב, כל אדם יתו ויקראו, הכוונה כמובן כשהם הולכים לישון, ולא שיתו לקרוא בבית הכנסת, איזה טעם ואיזה ריח יש לזה. אבל הגמרא במסכת ברכות אומרת, חכמים עשו סייג לדבריהם, אני מזכיר את מה שנאמר כאן בפרקי אבות, ועשו סייג לתורה, וכתוב, אבל אדם בא, חששו שהאדם יקרא קריאת שמע מאוחר מדי, ושתחטוף אותו שינה, וירדם בלי קריאת שמע, אמרו עד חצות, חכמים עשו סייג לדבריהם, זה קריאת שמע עד חצות. וכתוב שם בברייתא, במסכת ברכות, אבל אדם בא מן השדה בערב, ונכנס לבית הכנסת, אם רגיל לקרות קורא, אם רגיל לשנות שונה, וקורא קריאת שמע ומתפלל ואוכל פתאום וברך, וכל העובר על דברי חכמים חייב מיטה. כלומר, חכמים מחשש שאנשים ישכחו קריאת שמע, קבעו בצורה נחרצת קריאת שמע תעבור משכיבה בפועל למה שנקרא זמן שכיבה, כלומר תחילת הערב, ואז כשאדם נכנס מן השדה בערב, נכנס, קורא קריאת שמע, מתפלל והכל משום סייג. וכך כתוב במחילתא, מחילתא בפסחא ו', זה על פרשת בו, ומפני מה אמרו עד חצות כדי להרחיק את האדם מן העבירה ולעשות סייג לתורה ולקיים דברי אנשי כנסת הגדולה שהיו אומרים ועשו סייג לתורה. כלומר, כל העניין הזה של המעבר של קריאת שמע זה לפעמים ועשו סייג לתורה, אלה היו מפעליהם של אנשי כנסת הגדולה. ניתן לדבר על סייגים נוספים בתחומים אחרים, וכל התקנות שלהם הלא הן כתובות היטב בשם פרק ט' מספר נחמיה. על חלק מהדברים האלה, על חלק מהדברים האלה דיברנו, בעיקר תקנת תרומות ומעשרות וקורבן עצים וניטוש את השנה השביעית ובלא משע יד. אזכיר פה את דבריו החריפים של רבי יוסי בר סולובייצ'יק בספרו בית הלוי. הוא מדבר על כך שהגמרא במסכת גיטין אומרת ששמיטה בזמן הזה דרבנן, כיוון שאין רוב יושבי עליה. הוא טוען ששמיטה בזמן הזה דאורייתא בגלל האמנה, שנשבעו לקיים את האמנה, וכתוב שם להיטוש את השנה השביעית לכל מה שהיה. משמע קיבלנו עליה למרות שאין יושבי עליה, גם להיטוש את השנה השביעית, והרבה יותר מזה, וזה יש פירוט שלם בספר נחמיה, שמיטת כספים, שמיטת חובות, משה יד, לא תהיה לו כנושה, ומה שנאמר, ישמר לך, טוב, קיצור, כן, כל מה שנאמר בעניין שמיטת כספים, על האיסור להיות נושה ללווה, כל הדברים האלה קיבלו עליהם, יש מקום לחשוב, בהלכה לא קיבל תהודה גדולה, לא קיבלו תהודה גדולה דבריו של בית הלוי, שיש לכאורה מקום הרבה יותר גדול להחמיר בעניין הזה. וכאמור, אנחנו סומכים על הפרוסבול. נונו, כן, יש כאן הרבה מקום למחשבה. נגמר זמננו ולא נגמרו דברינו. אנחנו עסקנו אם כן קודם כל בשאלה של המפעל הגדול של אנשי כנסת הגדולה. רמזנו קצת על מה שנאמר שאנשי כנסת הגדולה הם שתקנו את התפילה, תפילת 18, ראינו חלקים ממנה, בעיקר האל הגדול, הגיבור והנורא. אנחנו נדבר עוד על חלקים אחרים שלה, אנחנו נדבר על תקנות החגים שלה, אבל בראש ובראשונה על מה שנאמר בפרקי אבות, דיברנו על דבר אחד, ועשו סייג לתורה, אנחנו צריכים עוד לעסוק גם בהלוו מתונים בדין, והעמידו תלמידים הרבה. הדבר הזה חשוב לנו מאוד. אנחנו בעזרת השם נעסוק בזה בפעם הבאה. תודה רבה.